ראינו כבר שני שיעורים על הפסקה הזאת, או אפילו שלושה, לא זוכר, שניים או שלושה. שלושה. כן, השיעור הראשון היה בלתי מובן בעליל, השני היה ההסבר של הראשון שהיה בלתי מובן בעליל, והשלישי התקדמנו, בסדר? אז זה השיעור הרביעי באותה פסקה. פסקה עמוקה מאוד וקשה יחסית. לא מדי קשה, אבל עמוקה, הנושא הוא עמוק. מכל מקום, אני אחזור ככה בראשי פרקים על מה שכבר ראינו, כדי שנוכל להתקדם, ונראה לי שהיום נסיים את הפסקה. מה שדיברנו זה ש... אני אומר את זה בשפה שלי, לא בשפה של הרב, זה שביררנו את היחס האלוהי, היחס האלוהי של עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא. עוד לא דיברנו, לא נקבנו בשם שזה של עם ישראל, היום אנחנו נראה את זה יותר. אבל היחס, הבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת האלוהות, זה להסתכל על השם יתברך בתור נשמת הכל. ויש לזה הרבה השלכות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על השם יתברך כנשמת הכל, אז אדם, הוא מתייחס אל התורה בצורה אחרת. הוא משתוקק לקיים אותה. הוא משתוקק לקיים את המצוות, משתוקק להידבק בהשם, לחשוף את נשמתו. הוא מבין שכל מה שבתורה כתוב זה אלו עצות כיצד לחשוף את נשמתו, כיצד לחיות את האלוהי בארץ. אנחנו, הסברתי בעריכות, שאנחנו לא חושבים על השם יתברך, אלא אנחנו חיים את השם יתברך. וחיים את, את כל המהלך הזה של עבודת השם מתוך אהבה, תשובה מאהבה. היא מביאה את האדם להיות אדם כללי, לרדוף אחרי האותיות הקטנות של המשנה ברורה בשביל לקיים אותם, לשמוח במצוות, ולא לראות את עבודת השם בתור דבר חיצוני, דבר אדנותי, דבר זר. זה קשור הכל אל היחס אל השם. בסדר? עד כאן זה בסדר? בסדר, חברים? בסדר? עד כאן זה בסדר? מזכיר לכם? בסדר? אוקיי, עכשיו, הרב, זה היה הפסקה הראשונה, כן? עכשיו, זה לא כזה ברור, בגלל שיכול להיות יחס אחר לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו רואים אצל השאר האנושות, שאר הדתות, היחס הוא יחס חיצוני. הם מגדירים את האלוהות, וממילא מתייחסים אליו בריחוק, מבחוץ, בצורה שעבודת העבודה שלהם, העבודה הרוחנית שלהם, היא לא ממלאת אותם בשמחה ובדבקות, ומרגישים שהם חושפים את נשמתם, אלא זה נאמנות למה שהם מאמינים בו, לאיזה אל זר ואל נחר כזה שלא יעניש אותי וישרוף אותי בגיהנום וכו'. כמו שהמוסלמי בתחילת ספר הכוזרי מרצה, וגם רואים את זה בעצם החיים של הנוצרים, של דתות אחרות, יחס הרבה יותר חיצוני. בסדר? זה מתחיל מההגדרה באלוהות. ההגדרה, אתה תמיד מגדיר משהו שהוא מחוץ עליך, משהו שאתה חושב עליו, משהו שהוא מאיים עליך, כן? משהו. ואנחנו לא מגדירים, אנחנו חיים אותו, אנחנו מוסיפים בעצמנו כל הזמן שלמות וגדולה אלוהית, בנו. אנחנו חיים את המתדמים אליו בהנהגה שלנו, דיברנו על זה בעריכות, וקשר שהוא מתפתח בצורה אינסופית, אדם הוא בתהליך רוחני, וכל הזמן חושף יותר ויותר את השם בקרבו, הוא שמח בדברים, שמה זה לא ככה. באסלאם האל הוא מי שמכניע את הכל, ובנצרות זה כזה אל שמרטוטי כזה שאתה חוטא ומתוודה, חוטא עוד פעם ומתוודה עוד פעם, כרטיס אשראי פתוח. בסדר? זה לא משהו שמכניס את האדם לסימפתיה אל הטוב המוחלט, אל רצון והשתוקקות לחיות את החיי מוסר, חיים אידיאליסטיים, חיים עדינים, חיים כלליים. לא. אלא פולחן חיצוני, אקסטזה דתית. עד כאן בסדר, חברים? זה בגדול מה שראינו. הפסקה האחרונה שראינו, זו הפסקה השלישית, היא בעצם, הוא הסביר שם הרב שהמצב המוסרי בעצם, אני אומר את זה במילים שלי, בסדר? המצב המוסרי של האומות הוא בעצם זה שגורם גם את הקישור אל האלוהות בתור אל זר ואל נחר. בסדר, זה נמצא בעמוד ממחת, כן? עוד תתחילה א', מי ש... אז זאת אומרת, יש איזה ריחוק מחיבה פנימית אל הטוב. אדם הוא לא, הוא עבד ניחא ליה בהפקרותא. משועבדים ליצרם ולחומריות, וממילא הקשר אל האלוהות הוא קשר הרבה יותר חיצוני, ואפילו קריקטורי. האל זר הזה יקנה לו תכונות משונות וקריקטוריות, כוונה, כל מיני עיוותים של מידת הגבורה שלו, כמו באסלאם, או של מידת האהבה שלו, כמו בנצרות, או עוד דתות. כל מיני עיוותים כאלה, כמו קריקטורה, אמרתי לכם, זה שאתה לוקח אדם עם הכל בגודל רגיל, ואתה מצייר לו איזה אוזן מאוד מאוד גדולה כזאת, כמו של פיל, כן? זה קריקטורה, נכון? אז ככה, היחס אל האלוהות שם, פתאום איזה מידה תופסת איזה כיוון לא פרופורציונלי ומעוות מאוד את ההנהגה שלהם. כי הלימוד על האלוהות, בסופו של דבר, הוא מביא אותנו להתדמות להנהגה הזאת, נכון? אנחנו לומדים על מידת החסד האלוהית, על מידת הגבורה האלוהית, אז זה גורם לנו להיות אנשי חסד או גיבורים, להתגבר על כל מיני קטנות, נכון? להתגבר להופיע את האלוהי בארץ, לעשות דין עם הרשעים. אנחנו מתדמים אליו, והלכת בדרכיו, אבל גם הם מתדמים אליו. אז אם האל שם בנצרות הוא כזה אל סמרטוטי כזה, אז גם הם קצת סמרטוטיים כאלה. ברור הנקודה הזאת? בהנהגה שלהם. הנהגה רפויה כזאת, וטרנית, מבטרים. העיקר, תודה באותו האיש, תבטא נאמנות אליו, ומיד אתה זוכה כבר לחיי עולם הבא, באיזו הוצאה של משפט אחד מהפה. ויסורי הקרובת הצלוב, הם מחפרים לא רק על מה שעשית, גם על מה שתעשה. ככה פאולוס אמר. אז מה? זה כזה סמרטוטי כזה, נו. אז יופי, אז אפשר לחטוא, ויסורים שלו כבר יחפרו גם על מה שאני אעשה. יש לי חשבון פתוח לחטוא. זה קלקולים מאוד קשים, תיאולוגים. זה דת האהבה כזאת, וטרנית כזאת, כן? נותנים לך סתירה, תן את הלכי השנייה. נכון, זה דיבורים גבוהה גבוהה, כן? לדבר זה זול. בפועל זה מדובר פה על עמי עשיו, שנאמר עליו על חרבך תחיה, זה גובר על מידת הדין דקליפה הזאת של עשיו, על מידת האהבה המעוותת של הנצרות. ובפועל כל הזמן הטבע הרצחני שלהם נחשף, כן. אתה אדרבה, בדיוק זאת הנקודה. אתה בשר ודם, והרוחניות שבך היא מתגדלת ומתאדרת ומתעצמת על ידי הליכה באופן פונקציונלי בדרכים הרוחניות שהוא בהם מנהיג את עצמו. אתה מתדמה אליו. בגלל שאנחנו בשר ודם, אנחנו כל הזמן צריכים לעסוק בתורה וללמוד יותר ויותר על ההנהגות האלוהיות, על מנת ללכת ולאחוז בהם ולהתעורר לשם, כי הגוף מושך אותנו למקום פרטי, מקום תאוותני, מקום עצוב, כל מיני מקומות כאלה, גופניים כאלה, נכון? ואומרים לך, לא, תוציא את עצמך כוחות, תקום מחר למניין בבוקר, תתפלל, תתגבר על הרצון להתעצל במיטה עוד איזה שעה, כן? צריך להתגבר, לעשות צדק חברתי, כשרשעה משתוללת, אתה מבין? יחוז במידת הגבורה, ולהיטיב לנזקקים, לעשות מידת חסד. אתה מבין? זה חושף את הרוחניות שבנו, זה בדיוק הנקודה. זה מה שאמרתי, שאנחנו הולכים בדרכיו, אנחנו מתדמים אליו, ואנחנו דבקים בו על ידי ההתדמות. בסדר? עד כמה? עד אינסוף. תמיד יהיה לך מה להוסיף. מה לשפר. מה לגדול עוד יותר. מה לאחוז באיזה מידה ספציפית בצורה יותר רחבה, יותר שלמה. יותר עמוקה. תהליך אינסופי של התקדמות והתדמות אליו, כיוון שאנחנו לא מגדירים אותו. אנחנו תמיד רק מתקרבים להנהגה שלו, בהנהגה שלנו. עשה רצונו כרצונך. עוד שאלות? בסדר? עד כאן חזרה. אבל, רואים? פסקה רביעית. מורשת פלטה, יש לה לאנושיות בכנסת ישראל. אחרי שהוא הסביר שהאנושות היא כאילו בקשר נוכרי עם האל, כן? אל זר ואל נחר, עם תכונות קריקטוריות, ויש שם הרבה רשע, כי אין איזה סימפתיה אל הטוב, אל המוסר. אז מבחינה, אולי נראה, נקרא עוד פעם, הננו רואים את המשפט האחרון בפסקה הקודמת, רואים בהם, הכוונה בעמים, עדיין סימני רשע והריצות ומהות המוסר הולכת ומתמסמסת ונעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצים. כלומר, אצל האנושות, הכלל הוא מבטא רשעה. אתה, ככל שאתה קרוב יותר ככה למלך, לפוליטיקה, לממשל, אתה מתקרב יותר אל הקליפה, אל הרשעה, אל השחיתות, אל מערכות הכלל, מערכות הכלל המרושעות. אז יש ציור כזה על איזה ספר, נדמה לי שקוראים לו לוויתן של הובס, שיש שם כאילו בחוץ, מחוץ לספר, כאילו הקריכה של הספר, הציור בחוץ, אז יש שם הרבה ציורים של פרצופים קטנים כאלה מחייכים, והם יוצרים הרבה פרצופים האלה, פרצוף אחד גדול, כאילו של אדם מרושע כזה. אתם מבינים? כאילו הרעיון שם בספר הזה, זה שהאנשים הפרטיים הם אנשים טובים, אבל המערכת של הכלל היא מרושעת. וזה, רואים את זה בהנהגות שם של הגויים. הפריקים שם אצל הגויים, הם קוראים לממשל שם, לעיר, בבילון, בבילון, נכון? כל הפריקים כזה, הם כאילו מתנתקים מהכלל, הם רוצים להיות אנשים טובים, בנתינה, באהבה לכולם, להתנתק מהרשעה של הכלל, בסדר? בעם ישראל זה הפוך. עם ישראל, ככל שאתה אדם יותר כללי, יותר שייך אל הלאומיות, זה מבטא מדרגה מוסרית, כי אצלנו הכלל הוא טוב. אתם מבינים? אני לא מדבר עכשיו על המערכת הפוליטית היום, או איך שזה נראה, אבל באופן כללי, הכלליות, הלאומיות, היא מבטאת איזשהו אידיאל נצחי, אידיאל מוסרי, אידיאל כללי, אידיאל אלוהי, של טוב. זה לא שמה שהכלל הוא מבטא משהו מרושע. האנשים הפרטיים יכולים להיות טובים, אבל הכלל מרושע. אצלנו לא. ככל שאדם הוא יותר כללי, זה מבטא מדרגה רוחנית ומוסרית וערכית גדולה יותר. בסדר? בסדר? אז אוקיי. זה רק לסגור את המילה האחרונה של נעזבת מן את המשפט האחרון, נעזבת מן הלב הכללי של הקיבוצים. הקיבוץ הוא מרושע. אבל מורשת פלטה, יש לה לאנושיות בכנסת ישראל. אז יש לה איזה דוגמה, מאיפה לקחת דוגמה אישית, שהסימפתיה האלוהית נמצאת בחוגה הפנימי, הרגש מעיד והבינה מבררת שאלוהי עולם היחיד והמיוחד הוא הטוב הגמור, החיים, האור, הכל, המרומם על כל ומרומם על כל רוממות, וטוב מכל טוב, טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, מחיה הכל ושומר הכל, מצמיח ישועה לכל, והסימפתיה הכוללת הזאת חודרת באומה לא רק בפרטיה, כי אם דווקא בכללותה. מה אומר הרב? הוא אומר עם ישראל הוא מורשת פלטה. מה זה מורשת פלטה? יש לאנושות איזשהו מפלט, איזו יכולת כן למצוא את הדרך שהיא כל כך איבדה, דרך כנס ישראל, ששם הסימפתיה האלוהית, כוונה השייכות אל הטוב, השייכות אל עבודת השם, בהבנה שזה שייך אלינו, שזה נשמתנו. האלוהות היא נשמתנו, נשמת דכל נשמתין, מה שדיברנו בפסקה הראשונה. הרגש מעיד והבינה מבררת שאלוהי עולם היחיד והמיוחד הוא הטוב הגמור. אנחנו מרגישים את זה, ואנחנו לומדים את זה, לומדים כל לימוד של התורה. אתה רואה, טוב הכל, טוב השם לכל, ורחמיו הכל מעשיו. כל מה שתלמד, זה מביא אותך להדרכה, לחשוף את מוסריות יותר, את הקדושה יותר, את הטוב הגמור יותר. אלוהי העולם היחיד והמיוחד הוא הטוב הגמור, החיים, האור, הכל, מרומם על כל ומרומם על כל רוממות, וטוב מכל טוב, טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, מחיי הכל ושומר הכל, מצמיח ישועה לכל. והסימפתיה הזאת חודרת באומה לא רק בפרטיה, כי היא דווקא בכללותה. כלומר, אנחנו מתוך הצלם אלוהים שיש לאדם, מתוך השאיפה שנובעת מכך להיות מוסרי וטוב, אז האדם דבק בהשם. אדם חפץ בזה, ללמוד עוד, לקיים עוד, לדקדק יותר במצוות. לא כמו אצל העמים, שהציווי האלוהי הוא מאיים, הוא חיצוני, הוא מחריב אותי. תיאולוגיה של משבר, יש כזה ספר של רודולף אוטו. הוא זה פילוסוף גוי. תיאולוגיה של משבר, כאילו זה היחס לדתות, כן? כזה יחס, זה We don't need no education, נכון? כזה פינק פלויד אמרו, כאילו לא רוצים את החינוך הנוצרי הזה, הקופה הזה, האדנותי, הקשה הזה. אנחנו לא רוצים, אנחנו... הרנסנס, תקופת הרנסנס של אירופה, לזרוק את הנצרות, לזרוק את עבודת השם, היא מצטערת שם בתור דבר, קופה את החיים. החינוך הוא חינוך נוקשה, חינוך שדומה לקבלן שבונה בניין. כאילו אתה לוקח, אתה מרכיב את הילד, אתה כאילו יוצר אותו, אתה מאלף את הפרי האדם שבו. זה לא מה שהיהדות מדברת עליו. אנחנו מדברים על חינוך שהוא דומה לגינון, ככה הרב כותב, באיגרת שיש לו על חינוך. גינון, זה כמו שהגנן הוא מסלק את העשבים מהצמח. משקה אותו, עוזר לו להצמיח את הכוחות שיש בו. המתחנך, המחנך אמור לו לעזור לו לגדל את הכוחות הנשמתיים שבו, לחשוף את הטוב האלוהי שגנוז בפנימיותו. התורה היא תורת חיים, היא מתתארת אצלנו בתור עצם החיים. כתוב, ונתתי תורתי בקרבם ועל ליבם הכתבנה. אז המדרש אומר, לשעבר תורה נתתי לכם, לעתיד חיים אני נותן לכם. מה זאת אומרת? העולם עובר, עם ישראל עובר להכרה כזאת, שהתורה היא, שביציאת מצרים עוד היינו ככה, זה עוד, התורה עוד הייתה מצטערת לנו קצת מבחוץ. מהלך השנים, ככל שעוברים השנים, עוברות השנים, התורה היא מצטערת אצלנו כעצם החיים. נתתי תורתי בקרבם והליבם הכתבנה. תורה היא כתובה אצלנו בנשמה, אנחנו עסוקים בלחשוף. ככל שאתה לומד יותר, הבינה המבררת, הרגש מעיד, שאתה דבק בטוב, אתה דבק בנצח. אדם, הרמב״ם אומר, עובד מאהבה, זה עובד כי זה האמת. זה הטוב, זה העובד מאהבה. עובד מהיראה, הוא לא רוצה עונש, לא רוצה להסתבך, שמעתי, גיהנום, לא רוצה. זה עובד מהיראה, היראה חיצונית. עובד מאהבה, זה, הוא אומר, שזה באתי לעולם, מה? זה האמת, מה? מה יש לך לעשות פה? רוצים להיות דבק בטוב הזה, נכון? מה? זה התפקיד שלנו. הוא מואב בתורה, מואב ברב קוק, מואב במערן, מואב בגמרה. קח את הגמרה, מנשק אותה. מאוהב, כי זה טוב. וכל סוגיה שהוא ילמד, איך אביי ורבא מבררים את האמת האלוהית, עד פרטי פרטים, איזה יופי. איך אור השם מאיר, יחסים בין שכנים, מה עושים עם גנב, מה עושים עם נואפת, מה עושים עם מכשפה, מה עושים בחנוכה, מה עושים בפורים, איזה יופי. מאוהב בפרטים, מאוהב בכללים. זה שייך אליי, זה הנשמה שלי, אני רוצה שהיא תופיע בכל מערכות החיים. תדריך אותי כל רגע. תדריך את המדינה בכל משבצת, בכל מערכת חיים כללית. זה הטוב, זה האמת, זה האור. טוב השם לכל ורחמיו לכל מעשיו. זה לא היחס החיצוני של הגויים, כמו היחס לרסר של הבסיס, שאתה לא סובל אותו, אתה רק לא רוצה שתקע לך עוד שעה ביציאה, כמו שבוע שעבר. אז אתה כאילו, איך אומרים? מגלחץ את עצמך, אה? זה היה חשם האלה האלוהות, זה לא צחוק, אה? כן, מה רצית לשאול? עניתי, 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 בסדר? בסדר, חברים? אז זה ככל שאתה לומד יותר. הכוזרי אומר, מטבע אמיתי, ככל שאתה מגרד אותו, מטבע זהב. אז אתה רואה שהוא אמיתי. אם הוא מזויף, ככל שתגרד אותו קצת, אתה תראה שהוא מזויף. זה רק ציפוי זהב, מבפנים זה חתכת ברזל, נכון? התורה, ככל שאתה לומד אותה יותר, אתה רואה כמה אור יש פה, כמה הדרכות, כמה זה שייך, נכון? אתה מכיר את התחושה הזאת, אתה לומד תורה, אתה אומר, איזה מדהים, אה? כזה, התורה מבינה אותי יותר ממה שאני מבין את עצמי. זה כל כך שייך אליי. זה מאיר לי את הנשמה. מכירים את התחושה הזאת או ש... מה? נכון? זה... מכיר או? מה? מה? כן? מה? מכיר, כן. זה... צדקתי, אור, אור. אה, דוד, נכון, נכון, נכון. יאלי פתאום. בסדר, מכל מקום, היה לנו אור אחר, בסדר, בלבלתי. בכל מקרה, מכל האורות פה, אתה מבין, יש פה הרבה אורות, הכל אורות, אורות. פעם ברנר, הוא בא לסעודה שלישית אצל הרב קוק ביפו. ברנר, הוא היה אחד מגדולי, משלושת עמודי הכפירה של דורו של הרב קוק, היו שלושה. ברנר, אחד העם וברדיצ'בסקי. הם היו ארסיים בכתבים שלהם. אז הוא בא לרב קוק, היה להם חיבה לרב קוק, לא יודע, כל ה... אז הוא... בשלב הוא התעצבן כזה, הוא אמר, אורות, אורות, כל הזמן הרב מדבר, אורות, אורות, אני לא רואה שום אורות, הכל פה חושך, חושך. תלוי, כן, תלוי בבן אדם. טוב, ברור, יפה. אני ממשיך. עכשיו, אומר פה הרב, אז דווקא בכללות, כן, אם נזדמן ששכחה את נשמתה, האומה, את מקור חיה, נסתגלה לה הנבואה להזכירה, והוכנו לה הגלויות לפשט את הקמומיותה, עד שסוף כל סוף תנצח בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. זאת אומרת, אם קורה שהאומה היא שוכחת את נשמתה, איך? על ידי, יש תקופה של כפירה, תקופה של עבודה זרה, בדרך כלל בתקופת הנביאים זה היה עבודה זרה. אם נזדמנה ששכחה את נשמתה את מקור חייה, נסתגלה לה הנבואה להזכירה. זאת אומרת, הנבואה, תשימו לב, התפקיד של כל הנביאים זה להחזיר אל תורת משה. להחזיר את האומה אל מקור חייה. אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר לא יכילון המים. כך אומר ישעיהו. אז ה... זה מקור החיים. נסתגלה לנבואה לזכירה והוכנו לה גלויות לפשט את הקמומיותה. הגלות זה זמן לתשובה, כן? בדד ישב חוץ למחנה וכו'. קיצור, הגלות ניטל מאיתנו הכישרון הלאומי. אנחנו עסוקים בתשובה, עסוקים להתחדש בכוחות רוחניים. שסוף כל סוף תנצח בקרבה הסימפתיה של הטוב המוחלט. כי לא נהגנו כמו שצריך. לא חיינו את התורה, לא חיינו בצורה מוסרית, בשנאת חינם או בעבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. אז באות הגלויות ו... לעשות חשבון נפש, חברים, כן.
אני רוצה שאמר שלעבוד מהירה זה לא טוב, אז...
מה?
אמרתי שקודם שלעבוד מהירה זה לא טוב, צריך לעבוד מתוך
הרבה. כן, זה לא מה שאמרתי, אבל כן. אוקיי, נו, אבל מה השאלה?
תשובה מהירה שתהיה
בין. כן, בטח. תשובה מאהבה היא גדולה מתשובה מהירה.
תשובה מהירה זה גם תשובה.
כן, ברור. עדיף תשובה מהירה משום דבר. אבל תשובה מהירה, סוף סוף האדם עובד קצת את עצמו. כי הוא חושב גם על הרווח שיצא לו מזה, או על ההפסד. תשובה מאהבה זה אדם עובד את השם כי זה האמת וזה הטוב. בלי פניות, בלי דאגה לעצמו. תמיד צריכה שתהיה בנו מידת היראה, לא להתבלבל. היראה היא הכרחית בכל עבודת השם. אבל כשאדם עובד מאהבה, זה לא אומר שאין בו היראה, אבל זה מבטא את זה שהמניע שלו זה דחיפה פנימית. הוא מזוהה עם התוכן שהוא עוסק בו. הוא מזוהה, זה לא... עובד מיראה הוא לא בהכרח מזוהה. דומה יותר לעבודה של עבד. שאם האדון לא מסתכל עליו, אז הוא לא יעשה.
כל חודש
אלול, כל חודש
מהירה.
מה?
כל חודש אלול,
כל חודש אלו זה תשובה מהירה, זה תלוי בבן אדם. אני אומר, חודש אלו זה יכול להיות חודש של תשובה מאהבה. המלך בשדה, נכון? זה תלוי בבן אדם. תמיד צריך להיות גם יראה. אבל זה לא חייב להיות תשובה מהירה. תשובה מאהבה ותשובה מהירה זה שני נתיבים. גם תשובה מאהבה היא כוללת את היראה. אבל זה לא המניע המרכזי. המניע המרכזי זה אהבת השם. רוצה לחשוף את נשמתי, לחזור לעצמיותי האלוהית. אתה מבין? תשובה מהירה זה, כי אני לא רוצה להסתבך, אני יודע, מגיע יום הדין וזה, איך אומרים, רוצה שיהיה לי שנה הבאה פרנסה טובה, כן? לא רוצה ייסורים, היה לי השנה בעיות בעסק, זה תשובה מהירה, אתה כאילו חושב על העסק שלך. אתה מבין מה אני אומר? תשובה מהאהבה זה, אתה חוזר אל התורה כי זה האמת, זה הטוב. מה נעשה? והיו לי כמה פלטות השנה, לא חשפתי את האור הנשמתי שאמור היה להופיע דרך חיי בכל מיני אירועים. נתוודא על זה. האור החטיא את מטרתו, זה החץ, כן? זו תשובה מאהבה. לא בשביל העסק או היסורים או הפרנסה, אתה מבין? אלא אמצע את האמת. כן? שתשובה מהירה היא מתהפך לתשובה מאהבה.
בדרך לתשובה מאהבה, שצריך לראות את המורידה.
כן, זה ברור שזה יכול להיות, זה יכול להשתנות. תשובה מאהבה זה אדם פשוט צריך להתבונן על מה המניע שלו בעבודת השם. לברר את המניע שלו. זה בירור פנימי. המניע פה הוא החשוב. אבל זה משנה את הכל. תשובה מהיראה, סדונות נפחים לשגגות. כאילו יש עוד רושם של החטא. תשובה מאהבה, סדונות נפחים לזכויות. אין שום רושם, אדרבה, זה... יש לך הרבה זכויות עכשיו. אתה מבין? זה... כל הנפש מתהפכת. כל האישיות שלו מתהפכת. זה מדרגת חיים אחרת לגמרי. זה מביא את האדם להיות אדם כללי. אדם מוסרי, כאילו עם סימפתיה אל הטוב, לא עם סימפתיה אל השכר טוב. זה הבדל מאוד גדול. אה?
לא,
אני
לא
בטוח
שזה בכל מקשה אחת. יש דברים שאתה יכול להיות מאוד מוסרי, אבל אתה לא יכול להיות מאוד כללי. אתה יכול להיות מאוד מוסרי.
יכול להיות. אבל באופן כללי אני חושב שאתה יכול גם בשלבים מסוימים של ההתקדמות הרוחנית של האדם כן להגדיר שהוא עבודה שלו זה עבודה מאהבה, תשובה מאהבה וכו'. אתה מבין? כן ה... יכול להיות מה שאתה אומר, שזה מין סקאלה כזאת, כן? יש עוד חלקים ככה. אפשר להסתכל על זה ככה. בספר התניה, אז פעם שמעתי שיעור מחבדניק דווקא. זה שמה, נכון, בינוני, צדיק ורע לו, צדיק וטוב, לא כל זה. אז הוא אומר, בינוני הכוונה כלפי משהו ספציפי, אתה בינוני. וכלפי דבר אחר אתה יכול להיות... רשע וטוב לו, כן? או רשע ורע לו, כאילו, אם אתה מכיר, אתה מכיר את הטרמינולוגיה הזאת?
זה הדגש של בינוני, בינוני זה לא הדגש שהוא מדבר על כל דבר שיש לו.
אז הוא טען שם, זה ב... אין לו עלילות אל הרע, ב... לא, אם בתחום מסוים הוא עדיין מתהווה אליו, אבל הוא לא עושה, אז הוא נקרא בינוני, אבל בתחום אחר הוא יכול להיות כאילו כמו... אוקיי, זה, אני אומר את זה בקשר למה שתלמור שאל. אני לא בא להגיד, אני לא עכשיו מלמד תניה. יכול להיות אפשר להגדיר את זה אחרי, אתה אומר בינוני זה הגדרה בכלל של כל העבודה שלו.
זה לא בגלל
יכול להיות. הרב אייל הוא אמר אחרת.
לא, אני לא חושב שהוא רוצה לעשות
כן, כן, זה ברור. השאלה אם זה כלפי מעשה ספציפי או כלפי בכלל כל העבודה. מבין? זה מה שאמר. לא יודע, זה עיון. צריך לעיין. וייטר, הצימון החי המוחש הזה, הממלא באורו ומהותיות גבורת הווייתו את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחזיוניים, הולך הוא, מפלש את נתיבו, קורא לאומה בבוא איתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי הגלות ולדרוש פריחה חדשה על הארץ אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוהית בעד האומה ובעד העולם כולו. להתרקם. משפט ארוך. אז בוא נחזור לאט לאט. הצימאון החי, המוחש הזה, מה זאת אומרת הזה? שדיברתי עליו עד עכשיו. צימאון לחשוף את הנשמה שלך. על ידי קיום התורה, על ידי קיום המצוות, כל עבודת השם. זה בא מצימאון לחשוף את האלוהי בארץ, את מה ששייך אליי. צימאון הוא יכול להיות רק מי שמזוהה, ומזוהה מאוד. מזוהה בהערצה, יש לו צימאון להידבק בהשם. כי הוא מכיר באלוהות בתור נשמתו. לא שהוא הגדיר אותה ואז זה חיצוני אל זר ואל נחר. צימאון החי המוחש הזה, הממלא באורו ומהותיות גבורת הווייתו את החיים המעשיים, גם החברתיים והלאומיים, כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחזיוניים, הולך הוא. הוא מפלש את נתיבו וקורא לאומה בבוא איתה להתעודד, להתרומם. זאת אומרת, הוא אומר, הוא החיזיון הזה שממלא באורו וכו' את החיים המעשיים של, כאילו של האדם הפרטי, גם החברתיים, היחס לו בין אדם לחברו, וגם הלאומיים. והצימאון הזה זה צימאון של כל האומה, ללחיות את האלוהי בקרבה. בכל מערכות החיים, שהכל יתקדש, הכל יואר, באור השם. כשם שהוא ממלא בהם את הכוחות המטאפיזיים והחזיוניים, אז הצימאון שממלא באורו, אז הולך וממלא, כן, את החיים הפרטיים של האדם, ההסתכלות הזאת על עבודת השם ככה, החיים החברתיים, המדיניים, גם את הכוחות המטאפיזיים והחיזיוניים, הכוונה, טוב, הרב פה הוא כאילו, הוא כזה מרמז להשגות יותר פנימיות, או לעולמות יותר פנימיים, שהם גם הם תמיד מתמלאים באורם מאור השם. אור השם הוא הולך ומאיר את הכוחות המטאפיזיים החזיוניים, שהמקובלים קוראים לזה ספירות ועולמות ופרצופים, וממלא את האדם, את הנפש שלו באור השם. הולך ומפלש את נתיבו וקורא לאומה בבוא עתה להתעודד, להתרומם, להתנער מאפר השפלות, לנתק כבלי הגלות ולדרוש פריחה חדשה לארץ אשר בה החלה התרבות הנשמתית האלוהית, ועד האומה ועד העולם כולו להתרקם. כלומר, כיוון שאנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא נשמתנו, נכון? האלוהות היא נשמת הכל. ואנחנו רוצים לחיות ויותר ויותר את האלוהות בארץ, בחיים הפרטיים, החברתיים והמדיניים והלאומיים. אם כן, אז אנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל. אנחנו רוצים להקים פה מדינה שתופיע את אור השם. אתם יודעים, הדחיפה הזאת היא דוחפת את האומה להתנער מאפר הגלות, מאפר השפלות, כן? די לך שבת בעמק הבכה, התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, להופיע את האלוהות בארץ, בתור אומה שחיה עם מדינה ושפה ותרבות וצבא ומלכות. אנחנו רוצים לחיות את האלוהי בארץ, להופיע אותו. שאור אין סוף יופיע בנו, או, דוד, דוד. והתביעה הסימפתית האלוהית איננה מתגלה בכל אורה בהתחלתה. עד רבה היא מתגלה מקודם באופן שלילי, בגרשה את ההרגשות האלוהיות הזריות שאינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כי אם בשלטון של אדנות קשה וכוח של אלמות, הבאים משמות הבעלים, מחוסרי האורה הדינה של עירת הרוממות והאהבה הטהורה והקדושה של קבלת מלכות שמיים המודבעת בישראל זרע אברהם או אבי. טוב, פה זה כבר מאוד עמוק. רב אומר פה משהו מיוחד, שבהתחלה השאיפה הזאת הנשמתית היא יכולה להתבטא אצל חלק לפחות מן האומה בצורה של שלילה כלפי עבודת השם שמייצגת אצלה יחס חיצוני אל האלוהות. אתם מבינים? זאת אומרת, אנחנו תיארנו פה תיאור כזה במהלך כל הפסקה של איזה צמאון לחיות את האלוהי בארץ בצורה כאילו של לחשוף את הטבע הרוחני, את טבע הקדושה. הצמאון הזה הוא יכול להופיע בתור לוחם בדתיות הרגילה, בתור חילונות, בתור כפירה, דווקא מתוך השאיפה לסימפתיה אל הטוב, אל האור, אל לחיות את האלוהי בקשר נשמתי, תהיה מלחמה במה שמצטייר כיחס חיצוני אל, אל עבודת השם. כיחס אדנותי, כאילו אדון הוא מבחוץ אליך, נכון? הוא מכניע אותך, אתה כפוף אליו. אני לא רוצה ככה, לא רוצה. לוחמים, אז הייתה תנועת כפירה גדולה באירופה, מוצדקת לחלוטין אגב, בנצרות, ביתה עצומה בנצרות, אלוהים מת, הייתי בהלוויה שלו, ככה כותב ניטשה. אלוהי הנצרות, בסדר? דברים מאוד קשים שם. אז גם יש השפעה של התרבות הכללית, של מלחמה במשהו שהוא חיצוני, וגם כאילו פתאום דווקא שמתעוררת האומה, לחשוף את נשמתה, שזה על ידי חיים שלמים בארץ, על ידי הקמת מדינה, אז תהיה מלחמה במה שהיא מתתייר כעבודת השם קטנה, עבודת השם מצומצמת, עבודת השם של קשר חיצוני. אתם מבינים מה קרה פה? אה? מבינים? מה? לא הבנתם, לא הבנתם, לא הבנתם. הרב פה, אני אגיד את זה במילים שלי, הוא אומר פה משהו מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, הכפירה היא באה מתוך אמונה עמוקה. תנועת הכפירה היא למעשה באה מתוך אמונה עמוקה של רצון לחיות את הקשר אל האלוהי בצורה חיה, בצורה קשר נשמתי. אז מופיעה כפירה ביהדות שלא מייצגת בעיניה את הדבר הזה. היא מייצג בעיניה קשר זר אל האל. קשר של עירת העונש, של יהדות פרטית, של יהדות שהיא לא מרוממת את כל צדדי החיים, החומריים והרוחניים, אלא היא מצומצמת כזו. יהדות גלותית. פתאום יש תנועת כפירה ביהדות הגלותית. זה בא דווקא מתוך צמאון חי לחיות את האלוהי בהזדהות. אבל זה תקופת מעבר מאוד קשה. שאתה רואה גילויים קשים של כפירה, של ביתה ביהדות. כי היא מצטיירת בתור קשר חיצוני. קשר של עירת העונש. קשר אדנותי כזה. שמות הבעלים. כאילו מישהו בעלים שלי, אומר לי מה לעשות. לא רוצה. הבנתם? זה מאוד מאוד עמוק. כאילו אור גדול שאמור להופיע, הוא פתאום דוחה אורות קטנים. לא, 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 לא. הכוונה היא לחילונות שבועטת ביהדות הגלותית. אם היהדות הייתה מצטיירת אצלה בתור מה שהרב פה מרומם אותנו אליו, קשר נשמתי אל האלוהות, שכולל את כל צדדי החיים, שמוסיף שלמות בכל צדדי החיים, לא היה צורך בכפירה. הכפירה היא באה כלפי משהו שמצטייר כמצומצם, כקטן, כחונק. תראה איך מדברים היום. זה מצטייר להם כמו רע, תבין? לא מכירים גם, לא... אבל זה לא אומר שהיהדות היא באמת הצטמצמה בגלות. אחרי 2000 שנות גלות, לא למדו אמונה גם, כמו שצריך, לא חיו בגודל שהרב קוק פה מתאר. זה גורם לתגובה לוחמנית, עם רצון למשהו גבוה יותר, גדול יותר. אתם מבינים? מה קרה פה? בוא נקרא את זה עכשיו ביחד, תראו שאתם מבינים את זה. והתביעה הסימפתית האלוהית, מה זה תביעה הסימפתית האלוהית? הכוונה שאיפה אל הטוב, בסימפתיה, רוצים לחיות, להיות טובים, איננה מתגלה בכל הורה בהתחלתה, אדרבה היא מתגלה מקודם באופן שלילי, בגרשה את ההרגשות האלוהיות הזריות, שאינן ממלות את הנפש ביחס נשמתי, כי אם בשלטון של אדנות קשה וכוח של אלמות. הבאים משמות הבעלים, מחוסרי האורה העדינה של עירת הרוממות והאהבה הטהורה והקדושה של קבלת מלכות שמיים המודבעת בישראל, זרע אברהם אוהבי. תראו, החלוצים שהקימו פה קיבוצים ויבשו ביצות וסללו כבישים, הם עלו מהאהבה. הם פעלו מהאהבה, מדחיפה פנימית. והיהדות הצטיירה אצלהם בתור משהו שהוא כזה... לא מאהבה, ולא לא חוס, נותן מענה לכל צדדי החיים. אז הם כפרו בזה. אתם מבינים?
זה
מה שחושבים
היום, גם היום?
מה?
זה גם מה שחושבים היום, כאילו
אני חושב שלא... לא, היום אנחנו... תראה, קודם כל, תנועת הרב, התורה של הרב קוק היא כבר פועלת בעולם... הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, יש ודאי עילוי, ויש הרבה תלמידים של הרב, אבל הכפירה היא בדרך כלל כפי מה שמצטייר כחיסרון. אם יש קשר חיצוני אל האלוהות, קשר עדנותי כזה, קשר... אז יש כפירה כנגד זה. זה נראה מאיים. למה אתה מאוים? ממה אתה מאוים? משולחן שבת? ממה אתה מאוים? מנרות של שבת? ממה אתה מאוים? אתה מבין? לא, הכל מאיים. זה לא... ויש חלקים שבאמת העולם של היהדות הוא צריך... הדבר הראשון שצריך זה פה הבירור הזה בתוך דעת אלוהים. הבירור הזה שאנחנו מבררים כבר 4 שיעורים הוא בירור שהוא משנה את כל החיים. את כל עבודת השם. כל התייחסות אל החומר ואל הרוח כאחד, אתם מבינים? אבל אם הבירור הזה לא נעשה, אז יכול להיות לך איזה מאמין שהוא יהודי, כן, אבל הוא מתייחס אל האל בתור גם כן מי שמציץ עליו מהחלון ורושם את כל מה שהוא עושה. קשר חיצוני. וממילא התשובה שלי היא לא מאהבה, אלא מדאגה לגן עדן שלי ותיקון הנפש שלי. משאיר את הבן אדם פרטי ביחס של עירת העונש, וזה לא הופך אותו לאדם כללי שעובד מאהבה. ו אתה מבין? זה הרב כותב על זה באינספור מקומות. החוסר בירור הזה הוא קורא לזה חמץ. וכשאור הגאולה, כל השנה אנחנו חיים עם החמץ, נכון? אכלתם היום לחם? לא מאיים עלינו החמץ, אבל כשאור הגאולה הוא מופיע, החמץ הוא מעכב ביותר, נכון? זה כאור הפסח, נכון? פתאום נכנס הפסח, החמץ הוא בעייתי מאוד, אתה מחפש אותו בחורים מסדקים, נכון? כאילו משל כזה, הוא לוקח את זה למקום של משל. קטנות אמונה היא מעכבת את הגאולה, היא עצמה הגורם לכפירה. תבינו, הוא אומר פה משהו חריף, הוא אומר, הדתיות, אם היא מופיעה בצורה מצומצמת, היא הגורם לכפירה. והכפירה, הוא אומר פה משהו עוד יותר גדול, היא נגרמת משאיפה נשמתית לגדלות, לחיות את עבודת השם בהזדהות פנימית, משאיפה טוב, היא שאיפה מוסרית. מבינים מה אומר פה? אומר פה חידוש מארץ החידושים. אה? מה? זה דומה למעבר הדור, שהכפירה בימינו זה... זה לא בא מרגליים רצות להרע, נכון? מיצר הרע של אנשים קטנים, תאוותנים. יכול להיות שגם אחר כך יופיעו תאוות וקטנות, אבל זה בא שהציור של היהדות הוא מצטייר בצורה מצומצמת, שלא נותנת מענה לכל החיים. זה היהדות הגלותית, שהיא בהירת העונש, ששמות הבעלים, יחס חיצוני, יחס אדנותי. אז דווקא השאיפה של גדלות היא נעשית לוחמנות במה שמצטיירת לה כקטנות. אני לא אומר שזה נכון להיות, לכפור חס ושלום. אני רק בא ואומר, נכון היה יותר שהעולם היהדות יעסוק בלימודי אמונה מעמיקים כמו ספר אורות ויגדל, ואז היסורים האלה לא יהיו נזקקים. אתה מבין? אתם מבינים? כן, מה אתה שואל רן? מה זה ביטול עצמך? ביטול עצמך זה חשיפת כל האיכויות האלוהיות שבך בענווה. עשה רצונו כרצונך, זה ביטול ביהדות. היהוד, כן, נכון. אדם שמבטל את עצמו אל עבודת השם, הוא מוצא את עצמו. הוא חושף את נשמתו, אתה צודק. כן, הביטול, ביטול היש ביהדות הוא לא ה... מה שהבודהיזם מדברים, ביטול העני, כן? שזה התאבדות רוחנית. לאבד את תחושת האגו וכו'. זה אנחנו לא מדברים ככה בכלל. אלא זה תחושה של ענווה, שאדם, דיברתי על זה אתמול בשיעור, שאדם הוא מבין שהוא קיבל כישרונות אלוהים על מנת לעבוד את השם. קיבל כל מיני מתנות מהקדוש ברוך הוא על מנת... לקדם את הגאולה. יש לו כישרונות ותפקידים שרק הוא יכול לעשות. והוא מבטל את הרצונות הנמוכים שלו בשביל לחשוף את הרצון העצמי הגדול ביותר שלו, שזה, שהוא אחד עם רצון השם. הרצון העצמי היותר גדול של אדם זה רצון השם. זה לא... בוא רגע נגמור את הפסקה, אולי תשאל אותי אחרי השיעור, בסדר? כי זה טיפה כזה מסית אותנו ואנחנו כבר בסוף וגם הזמננו כבר... טוב, ולפני תגבור את השלילה בידי המוכשרים לה, זה הכויפרים הגדולים, כן? כן הולכת ובא, תגבור את החיוב מהמחנה הגדול כמחנה האלוהים. הם בעצמם מאתגרים את העולם של היהדות להתברר, לכלול חלקים יותר גדולים של שלמות, לברר את היחס אל האלוהי, שלא יהיה יחס חיצוני. מראשי העם בעלי נשמה של עולם האצילות, כמו אני מוסיף, כמו הרב קוק, והרגש הנשמתי האלוהי הלאומי, הולך ומפריח ומתחבר אל כל המאורות הגנוזים בהיסטוריה המוחשית, הבולטים בזהרם בנושא של ההיסטוריה ההיא, זאת היא ארץ הירושה. טוב, אז הרגש הזה, כן, הולך ומפריח את כל הכישרונות של עם ישראל. אז ארץ חמדה, ארץ קודש, ארץ צבי וארץ חיים, גואלנו השם צבאות שמו, קדוש ישראל. ארץ ישראל היא המקום שבה אנחנו יכולים לחשוף את נשמתנו. אז הארץ הזאת היא בעצמה אוויר עד ארץ ישראל מחכים, וכל האורות חוזרים אלינו, אנחנו חיים אותם כמקדם. זהו, בסדר? זה בסדר, הבנתם? זה דברים מאוד עמוקים. בסדר, הבנתם? הסוף בסדר? בסדר, יושב? מבינים את כל המהלך של הפסקה? בסדר? בסדר? טוב, אז נעמוד פה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.